אנחנו לומדים היום את שירת דבורה. אז למרות ששרה את השירה הזאת אישה, אנחנו בכל זאת לומדים את השירה.
לא נותנים. מה זה היה?
יש כאלה שמאשימים אותנו שאנחנו לא נותנים לאנשים לדבר. פה האישה מדברת.
אישה?
אישה אפילו. בתשע. יש לזה מנגינה. השם בצאתך מסעיר.
מי חיבר אותה אישה?
לא יודע.
לא, ממש. אחרים
בגברית המנגינה.
כן. תמיד אני מזמין תנ"ך. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו. ויעל משה אל הר, הם רואים, שומעים שאני עדיין צרוד מחנוכה, מכל ההדרכות, הצטננתי גם.
איך היו?
אני צריך... היו כמה טיולים יפים, גם הדרכתי איזה קבוצה נוצרית בשכם. הייתי איתם טיול בשילו ובשכם.
מה שכם?
מאוד מאוד מתרגשו. לא בתוך שכם, מסביב לשכם, בהר גריזים, בהר עיבל.
לא נורא.
ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו. ויראהו אדוני את כל הארץ. אגב, לפעמים כתוב את פני העיר, ואיך אני אעקוב את פני העיר? אם בדיוק אמרתי למישהו, פני זה ממזרח. על פני, פירושו הרבה פעמים, פירושו כנראה, שזה מקום גבוה שצופה על, הוא מעל. על פני, מה ממזרח וגבוה. הר נבו הוא על פני יריחו. יעקב אבינו, מכירים את תל שכם? קבר יוסף הוא בעמק, תל שכם קצת יותר גבוה, הוא על תל, ויעקב אבינו חנה את פני העיר, כלומר במקום נמוך יותר מהעיר, זה את פני העיר.
זה גם גובה.
מה?
עכשיו בדרך יש פני הים.
יש פני הים. על פני, כלומר ממזרח ומעל.
ארוך על פני המים, גם שם זה לא ממזרח.
זה על. נכון.
לא, מה זה פני?
פני זה גם פנים, נכון.
פני זה
הפנים.
המשתק.
אבל זה הפך להיות גם ביטוי של מזרח, בגלל שהפנים הם מזרח.
בגלל השיר המפורסם פנים אל השם שעולה.
נכון, נכון.
דווקא ליהודים. מתי
הפנים למזרח?
מה?
מתי הפנים?
בעולם העתיק הפנים הם מזרחה. לכן ימין זה דרום.
למה? למה? הפנים במזרח?
כי השמש עולה.
כי השמש עולה במזרח, כן, כן.
עבודה זרה, פשוט מאוד.
כן.
אבל אצלנו זה בתנ"ך.
אבל עובדה היא שהביטויים האלה...
לא, בתנ"ך זה בגלל שרוב הגלות זה באירופה, אז פונים מזרחה לירושלים.
לא, אבל אנחנו... אנחנו נכתב בגלות? מה קרה?
אנחנו לא נכתב בגלות.
התורה נכתבה בגלות.
זה הייתה הנורמה של העולם העתיק. כמו שאנחנו, כל המפות שלנו, אנחנו פונים צפונה.
הנורמה זה משהו טבעי.
נכון.
זה הנורמה המפשטן. החליט העולם העתיק.
לא, אבל עובדה היא שהמפות היום הן בנויות... פונה מזרח. כן, טהור, את השמש. היום הפנים הם צפונה. המפות היום הם תמיד צפונה. בגלל המצפן. בדיוק. המצפן הפנה אותנו צפונה. ברגע שגילו את המצפן, בטבעי, המגנט הטבעי זה השמש. המגנט המלאכותי זה הקוטב המגנטי. הוא מלאכותי, אדם לא נמשך לשם. אדם נמשך אל השמש. על כל פנים, על פני, זה ממזרח וגבוה. ויראהו אדוני את כל הארץ, גלעד עד דן. ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון ואת הנגב ואת הכיכר בקעת יריחו עיר התמרים עד צוהר שכנראה בדרום ים המלח. כלומר צריך לפרש כאן ככה, בקעת יריחו, יריחו היא עיר התמרים בסוגריים, ועכשיו ממשיכים עד צוהר, זה בקעת יריחו. לא שיריחו היא עד צוהר, שהבקעה של יריחו, בקעת יריחו, עיר התמרים, עד צוהר, המסתרעת עד צוהר. אמר, בקעת יריחו זה כל אגן ים המלח, נקרא בקעת יריחו. בקעה גדולה.
רק אליך, אפופו תמרים, לא יודעת חומרים בעברית, אפופו.
כן.
תמרים, אני קראתי את זה שם, עד החורבן שהרומאים עשו פה, אנחנו היינו מעצמה של תמרים. התמרים שלנו היו מפורסמים.
בכל העולם.
כל העולם
עתיק.
העתיק. גם במתיקות וגם בסגולות רפואיות שלהם. וכו' זה פה, זה גם המטבע
המפורסמת,
הסמל של יהודה.
הסמל של יהודה היה התמר.
כן, זה סמל קצת
נכון.
נכון. זה בגלל שזה כאילו להראות
את הלימוד. המטבע הרומאית יהודי הקפטה.
הסיפור של התמר, אני אומרת, גם אצלנו זה
הרי. מראה אישה יושבת ומתאבלת.
על מים מתוקים.
נכון, זה אולי הניגוד במטבע. התמר הוא זקוף, אבל האישה היא כפופה. לראות את הניגוד. נעלמו. זאת שאלה מעניינת, מתי נעלמו התמרים. נכון, אבל יחד עם עם ישראל
גם כישרון, גם חקלאי, זה מה שמוזר. באנו לפה בתור עם נודדים, מקסימום רואה צון,
והפכנו את הארץ לארץ זבת חלב ודבש.
זה איפה שמאיפה שנלחצנו באים, אבל שם פיתחו.
אתם יודעים כנראה שעיקר החקלאות, עיקר החקלאות הישראלית זה המדרגות, שזה פחות או יותר כנראה פיתוח ישראלי, השילוב של מדרגות ובורות המים, כי על הר אין הרבה מעיינות, אז פיתחו את בורות המים, וכדי לפתח את בורות המים ישראל היו כנראה הראשונים שפיתחו סוג מיוחד של טיח, טיח עמיד במיוחד, כבשני הטיח, כבשני הסיד שימשו לטיח.
מה בורות המים? מה הקשר הדבר?
על הערים חפרו אלפי אלפי בורות מים.
כדי לקלוט,
כדי
את המים,
כדי לקלוט את מי הגשמים, כי אין מעיינות. אז הישראלים, בני ישראל, פיתחו את חקלאות המדרגות ואת בורות המים. וזה באמת הפך את ארץ ישראל מארץ של יערות לארץ של חקלאות. אמנם על הערים לא היו תמרים, התמרים היו בבקעת יריחו.
אבל עם כל האורך, לא רק יריחו, עם כל האורך.
כל אורך הבקעה.
לא רק הבקעה, הבקעה והערבה.
כן, קשה לנו לדעת כמה ניצלו את הערבה, אבל בקעת הירדן.
אני קראתי באיזה מקום, אני לא יודעת, אני אשמח מה בדיוק, אולי נוציא.
התמרים...
11 קילומטר ברוחב. זה לא איזה ככה שדרה קטנה
של תמרים, זה פשוט היה. רואים תמרים גם בציורים אשוריים, בתבלית של החיש, תבלית האשורי של החיש, רואים ענבים ותמרים. עצי תמר וגפנים.
זה קודם, תמרים זה...
מה זה
לחיש? לחיש, לחיש. יש תבלית של סנחריב על כיבוש לחיש בנינווה, תבלית גדול. שם רואים ברקע של החיש תמרים וגפנים. כן, זכינו לארץ זבת חלב ודבש. זה מדהים איך עם ישראל חזר לארץ ולא היה פה אפילו עץ תמר אחד. זה מדהים. ומאיפה הביאו את התמרים?
מעיראק.
מיכל מכירה את הסיפור. מכירה את הסיפור? איזה מושבה כנרת, כן. היה איזה אחד, שמעתי את אחד שהלך לעיראק וגנב משם. כן, גנב שתילי תמרים באלפים והביא לארץ, וכך חידשו את ענף התמרים בארץ. פשוט גנבו. כלומר, היום זה כבר מגוון. אבל כנראה התמרים מעיראק הם משובחים. יפה, עיר התמרים. ואכן יש סגולות רפואיות לתמרים, נכון? זה פרי בריא, כך אומרים.
בריא לא בדיוק זה, יודעים שהוא לא ולא מעלה את הסוכר. כמה שהוא עלי,
כמה שהוא מתוק.
במיוחד הזנים היבשים יותר.
מתוקים מדי.
זה ממש פצצת סוכר, לא יודעת. כן.
אבל זה סוכר פירות.
זה העניין, שזאת רמה של סוכר, ואפילו לחולי סכרת.
זה בסדר.
זה לא שיכולו בלי הגבלה, אבל כן.
מותר לה.
זה נבדק.
מדהים.
זה באמת מדהים.
זה מדהים.
מתוק טוב.
מתוק. שאפילו חולים יכולים לאכול אותו. זה יפה. עיר התמרים, עד צוער. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה, הראיתיך בעיניך, ושמה לא תעבור. יפה. אז הנה, בקושי רואים את הר נבו, אבל רואים את הרכס של הרי הגלעד. רואים את הרכס, בכל זאת, משהו רואים. אנחנו מול הר נבו. ותשר דבורה, שופטים פרקי. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. הנה אתם רואים שהתנ"ך מקדים את דבורה לברק, כי הגורם העיקרי בניצחון הייתה דבורה. זוכרים שברק לא היה מוכן בכלל ללכת, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. ואכן ותקום דבורה ותלך עם ברק, ותעל עמו דבורה. תנ"ך מדגיש דבורה היא זאת,
צריך להביא לרמטכ"ל ולרמצורי הראשי.
אתם זוכרים
איך פרק, ואני אומרת צריך להציע לו בכלל לבחור רבני צבאי, צריך להעיף אותו, ואם רוצה נאה דורש, בבקשה להציע אישה במקומו.
אני תמיד אומר, זוכרים שדיברנו על זה שדבורה, שברק רצה את דבורה בתור נביאה. הוא הבין שעם ישראל זקוק כדי לצאת למלחמה, עם ישראל זקוק לנביאה. דבורה הנביאה.
לא נביאה
שיושבת לבקור שבור. לא. נכון, השטח. אבל הוא דבורה אישה נביאה. היא שופטה את ישראל, כלומר היא הנביאה, המנהיגה הרוחנית, והוא מה שהחידוש של ברק, שהוא אומר לה, תשמעי, למרות שאת אישה אני לא הולך בלעדייך, כי עם ישראל צריך נביא ואת הנביאה. ככה אני מפרש את
זה. אין שם למרות, זה בדיוק הפוך.
לא.
הוא לא מתבייש להגיד, לא תתחבי, אני, שלא יראו שאני צריך אותה, אני לא אלך אם את לא בא.
נכון.
ולא, לא שאני, אם את לא אומרת לי באוזן מה לעשות, אם את לא באה.
באה איתי.
זה קצת אחרת.
ופירוש ההתעקשות לפי חגי בן ארצי, לא לפי מיכל, שהוא מבין שעם ישראל זקוק לנביאה. כלומר, הוא לא לוקח אותה בתור אישה, הוא לוקח אותה בתור נביאה. ולכן מדגיש התנ"ך, הוא דבורה אישה נביאה. היא אישה אבל נביאה, והוא לוקח אותה בתור נביאה. לדעתי זאת גדולתו של ברק, שהוא מבין שהניצחון של עם ישראל תלוי בכוח הנבואה, רוח הקודש של הנבואה. ולכן למרות, אני אומר כאן למרות, שיש מסורת שנשים לא יוצאות למלחמה, וזאת כנראה הסיבה שדבורה אומרת לו, מה פתאום שאני אלך? יש מסורת, מנהג, שנשים לא יוצאות למלחמה. אבל הוא מתעקש ואומר, את הלכי מי, כי בלי כוח הנבואה אין.
היא אומרת.
לא.
היא אומרת אפס, כי לא תהיה תפארתך.
הוא אומר, אם לא תלכי עם מי לא אלך. הוא אומר את זה.
לא בדיוק.
למה? למה הוא אומר, אם לא תלכי עם מי לא תלך?
למה זה כבר פרשנות?
זה הפרשנות
שלי. אתה כתוב את למה.
אם תלכי עם מי,
אלך.
ואם לא תלכי עם מי, לא אלך. למה לא אלך? למה לא אלך? למה הוא כל כך מתעקש? למה הוא מתעקש? אני חייב, התנ"ך מספר לנו. למה? התשובה שלי, כי היא נביאה, אישה נביאה.
הוא יודע שבכוחי ורוצים להגיד
מה צריך היה לזה. נכון. הוא מבין שגם עם ישראל לא ילך בלי עוצמה של הנבואה. הנביא נותן לעם ישראל את הכוח שלו, את העוצמה שלו, כי העוצמה של עם ישראל היא עוצמה רוחנית. ולכן באים נביאים. אתם יודעים שלמשל שלושת המלכים שיוצאים למלחמה באדום, יהושפט, יהורם, אם תפתחו רגע את התנך, תסתכלו רגע במלכים ב', אז אני אתן לכם דוגמה. מלכים ב', לא א', ב', נראה אם אני זוכר, פרק ה', לא בטוח, אולי קודם, לא, פרק ג', יוצאים שלושה מלכים, יהורם משומרון, יהושפט מלך יהודה, ומצטרף אליהם גם מלך אדום, שלושת המלכים. ויומר יהושפט, אין פה נביא לאדוני, פסוק י' א', ונדרשה את אדוני מאותו, ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויומר פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו, ויומר יהושפט, יש אותו דבר אדוני, וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום, והנה בסופו של דבר, בזכות אלישע, עם ישראל מנצח, חולי מנגן, חולי וחולי, ונתן את מואב בידכם. הנה הנביא, יש לו תפקיד של חיזוק ועידוד במלחמה. ולדעתי זאת הייתה כוונתו של ברק. ואכן העובדה שהשירה בתשר מלכים ב' פרק ג', זה מתחיל עם פסוק י' א', פרק ג' פסוק י' א', האין פה נביא? הם פתאום מגלים, שואלים, רגע, איפה הנביא? אנחנו צריכים נביא. כלומר, הם מרגישים שבלי נביא אנחנו לא יכולים להתקדם, לא יכולים להמשיך להילחם. והם באמת מגיעים למצב מאוד קשה. וכשמגיע המצב הקשה, פתאום פונים, למרות שזה אחאב, סליחה, יהורם, הבן של אחאב, והוא לא צדיק גדול, אבל מחפשים את הנביא, את איש הרוח, שייתן את החיזוק. ולדעתי זאת הסיבה שברק מתעקש כל כך. וגדולתו של ברק, שהוא שר את השירה הזאת עם דבורה ונתן לה את הבכורה. לא אני ניצחתי, את ניצחת. אתה שר דבורה. הוא ברק בן אבינועם, אני עזרתי, אני הייתי השליח לתת את הצד הצבאי. אבל את... כלומר, אני חושב שהעובדה שהתנך מציג לנו את השירה הזאת כשירה של דבורה בראש, מגלה שבאמת ברק הכיר לא רק גדולתה, אלא בזה שהיא הסיבה העיקרית לניצחון. דבורה.
היא אמרה לו את זה בתור תנאי.
היא אמרה לו את זה בתור
תנאי. לא תהיה מפתחה על הדרך.
נכון, נכון. והוא קיבל, והוא היה מספיק... הרבה פעמים אנחנו יודעים שגם כשאנשים במצוקה הם מבטיחים כל מיני הבטחות, אבל אחר כך, אחרי הניצחון, שוכחים את ההבטחות האלה. מי הניצח את האישה הזאת? אני ניצחתי, לך, שבי בצד, שבי בשקט. לא,
אני מתייחס אליה בתור נביאה, לא בתור אישה.
זה בדיוק מה שאני אומר, שהוא מכיר בזכותה של דבורה, בזכותה הוכרעה המערכה, ולא בזכותי, לא בזכות הכוח עצמו.
אבל היא
לא
אומרת לו שעליי תהיה כפתחה,
אבל היא לא שמחה.
בעצם הוא מגיב, התגובה שלו אומרת, בלי מילים, התפארה שלי, זה לא העניין. העניין הוא שעם ישראל ינצח.
כן.
זכות הנבואה.
זה מובן מאליו שלא תהיה תפארה. מה את אומרת, מיכל?
אני אומרת שדבורה לא שמחה לעסק הזה.
נכון.
היא אומרת לו, והיא מאיימת עליו, היא עושה כל מה שהיא יכולה. היא לא רוצה
בגלל המנהג שנשים לא יוצאות למלחמה. הוא לא מסתפק בזה שהיא תיתן לו הדרכה, הוא רוצה שהיא תלך איתו ואתה אלימות דבורה.
הוא אומר כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא, זה לא עליה, היא לא מתכוונת לעצמה, היא מתכוונת ליעל.
או שהיא מתכוונת לעצמה,
לא, הוא לא לוקח את התפארה,
אבל מי לוקח את סיסרא? לא היא, יעל.
אני דווקא נוטה לפרש את הפסוק הזה ביד אישה, אבל אפשר גם לפרש יעל.
אני חושבת שצניעות, צניעות אנחנו רואים כאן גם אצל דבורה וגם אצל סיסרא וגם אצל ברק וגם, זאת אומרת, ויעל בסופו של דבר עושה מה שהיא עושה, אבל אף אחד לא לוקח את זה על עצמו.
תכף נראה, בשירה עצמה יש כמה פסוקים שחזל ביקרו קצת את דבורה, תכף נראה. אורי דבורה, את שקמתי דבורה, בשירה הזאת מופיעים כמה פסוקים שבהם דבורה מאוד מבליטה את עצמה, ויש ויכוח בחזל אם זה ראוי או לא ראוי שהיא תבליט את עצמה. בפרוע פרעות בישראל והתנדב עם ברכו אדוני, כלומר מטרת השירה הזאת היא לברך את הקדוש ברוך הוא, זאת שירת הודיה, ברכה על הניצחון. והתנדב עם, אנחנו יודעים שעוד לא הייתה מדינה ועם ישראל התנדב למלחמות, לא היה מלך שמטיל משמעת, כל שבט היה לעצמו, לכן בתקופת השופטים כל המלחמות הן בהתנדבות, חיילים מתנדבים, אין גיוס חובה. בימי דוד יש גיוס חובה, בימי המלכים יש כבר גיוס חובה, יש מלך, ומי שלא בא הוא מורד במלכות. אבל כל עוד אין מלכות ואין מלך, אז כל אחד, אחד בא, אחד לא בא. ואז כמובן אנחנו נראה בשירה שמי שבא היא משבחת אותו, מי שלא בא היא מקללת אותו, אבל זה הכל וולונטרי. לכן היא אומרת בהתנדב עם, גם אחר כך אנחנו נראה בהמשך בהמשך המתנדבים בעם ברכו אדוני. כן, כן, הוא מצטרף. המתנדבים בעם, איפה זה? אחר כך ביאלי כמובן עשה מזה, כידוע, עשה מזה שיר כידוע, מהצד השני, שילך מהצד השני. לא, לא, לא צריך לפתוח פה. המתנדבים בעם.
שלום, ברוכה הבא.
רינה, שלום.
מי?
אולי
הקבוצה,
שלום,
מי
מחפש?
הנה, בואי. כן?
אם את צריכה עזרה, תקראי לנו. אז אם כן, רינה שלום, ברוכה הבאה. שמעו מלכים. סליחה, סליחה. לא יודע אם זה... המתנדבים בעם, אני מקווה שזה עובד.
זה ארנה.
זה עניין של ארנה, יודעת. לא יודע. טוב. המתנדבים בעם. המתנדבים בעם. סליחה. כתוב ג' שמעו מלכים פה. שמעו מלכים, האזינו רוזנים. אנוכי לאדוני, אנוכי ישירה, אזמר לאדוני אלוהי ישראל. ממש התחלנו עכשיו. ממש עכשיו, עכשיו התחלנו.
כן.
לא הפסדתי את הפסוק. שירת דבורה. אם כן, כאן היא מכריזה באוזני כל העולם כולו. השירה הזאת נועדה לרומם את השם. לא לרומם בני אדם, כי אנחנו יודעים שברוב העמים שירת ניצחון, אחרי ניצחון במלחמה מרוממים את מי? את המלך, את הגנרל, את הצבא. כך נהגו כל העמים. והנה כאן דבורה אומרת שמעו מלכים, עונה אל כל העמים ואומרת אצלנו בעם ישראל אנחנו החרשונים, אצלנו משבחים את השם, אנוכי לשם, אנוכי ישירה. לא אותי ולא ברק ולא בני אדם.
שלוש פעמים היא אומרת את זה.
אז אמר לשם אלוהי ישראל.
ועוד פעם.
עכשיו היא מתארת את תמונה שמתארת את הקדוש ברוך הוא שבא לעזור לעם ישראל. פסוק ד', אדוני בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עבים נעטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני.
נזלו, אם כבר אתה אומר נעטפו, אז נזלו.
הרים נזלו מפני אדוני. זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. מה זה הסיפור הזה של סיני
ומה זה ארץ רעשה גם שמיים נטפו
וארץ רעשה שמיים נטפו
הניצחון שלהם של שבוע שעבר נכון?
מה?
איך סיני נכנס? ירד גשם פתאומי בקיץ.
כן, אבל מה זה סיני?
אז זהו, אז לאה עלתה על הכיוון שאני רוצה להציע. בדרך כלל כל הפרשנים כאן קושרים את זה יש לה פה ליציאת מצרים, מעמד הר סיני, הר סיני בזמן מעמד הר סיני, הר סיני רעד, רעש, נכון, אבל לא מסופר לנו שהרים נזלו מפני השם. במעמד הר סיני לא היה כזכור לי גשם, לא כתוב בתורה, כתוב לפידים, עשן וערכו לא עשן, בדיוק כתוב אש, עשן, זה מה שכתוב, לא כתוב בכלל גשם. לכן ההצעה שלי, הצעתי את זה גם, ההצעה שלי, שכאן מדובר בתיאור השערה שבגללה הובס סיסרא, זה לא מעמד הר סיני. לאה התחילה עם זה. עכשיו אני רוצה כאן לתאר לכם איך אני קושר את זה להר סיני.
אמרתי לנו פעם קודמת.
ש?
את כל הסיפור המטאורולוגי.
ש?
דיברת, התחלת.
שיש מה?
לא, התבקחת על
זה. נו, אז תזכרו לי. איך זה קשור לסיני?
התבקחנו.
שערות, סופות גשם, סופות גשם. יש כאן עניין מטאורולוגי. אבל ברור לנו, גם אמרתי לכם יוסף בן מתתיהו מזכיר את זה, ברור לנו שכאן הייתה סופת גשמים באמצע הקיץ. זה היה הנס. הגשם הפתאומי בקיץ,
יציר אותם.
זה יציר אותם. כי אז אדמת העמק נהייתה בוצית, המרכבות שקעו, הם נלצו לעזוב את המרכבות, לרוץ ברגליים, ואז
איך יוסף בן מתתיהו קשור לענייננו? הוא כתב גם על זה?
יוסף בן מתתיהו בספרו התמוניות היהודים, יש לו שני ספרים. יוסף בן מתתיהו ספר שמתאר את המרד הגדול, בעצם ממרד החשמונאים עד המרד הגדול, שנקרא מלחמות היהודים, מלחמת היהודים, ברומאים. ועיקרו המלחמה המתמשכת של היהודים ברומאים, שבמרכזה מרד החורבן, המרד הגדול. בשביל יוסף הוא המרד הגדול. בשביל ההיסטוריונים, המרד היותר גדול הוא אולי מרד בר כוכבא, אולי מרד התפוצות, שהיו אחר כך. על כל פנים, ליוסף בן מתתיהו יש גם ספר בשם קדמוניות היהודים, שמספר את ההיסטוריה של העם היהודי, מי אברהם אבינו, מתחילת ההיסטוריה של עם ישראל, על פי התנך. ובאמת בעניינים האלה הוא מביא לפעמים מסורות פרשניות שהיו בימי הבית השני. ממנו אנחנו לומדים איך עם ישראל פרש כל מיני פרשיות מקראיות. אז הנה כאן, כשהוא מספר את הסיפור של דבורה וברק, הוא אומר במפורש שכאן הייתה סופת גשמים פתאומית באמצע הקיץ שגרמה, כלומר, הוא נותן את התיאור המפורט, שרק רמוז כאן, נחל קישון גרפן, נחל קדומים, נחל קישון. בתנך עצמו יש רק רמזים לאותה סופת גשמים. פתאום יש שיטפות בנחל קישון. איך יש שיטפות בנחל קישון? כשיש סופת גשמים, אז יש שיטפות בנחל קישון.
היא מדברת גם על רעש גיאולוגי, זאת אומרת, זה נראה כאילו גם...
הוא לא מדבר כאן על
ארץ
רעשה, גם ארץ רעשה זה לא בהכרח, כשיש שיטפון עצום זה רעש מחריש אוזניים. אם ראיתם פעם שיטפון, הוא מתגלגל, המים מתגלגלים בהרים נזלו, אתה מצד אחד רואה הרים נוזלים, שיטפון שבא מההרים ורעש עצום, גם אבנים, השיטפון הזה סוחב אותו, סלעים ואבנים, זה רעש מחריש אוזניים. הארץ רועדת ממש בשיטפון, זה לא חייב להיות רעידת אדמה. עכשיו, סופות הגשמים החזקות שלפעמים מתרחשות בארץ בקיץ, מתרחשות בגלל תופעה מטאורולוגית שנקראת אפיק ים סוף. אני לא יודע אם אמרתי לכם. דיברנו. עכשיו, אפיק ים סוף בא מהדרום, בא מים סוף. ולכן, כשכאן כתוב, זה סיני, הרים נזלו, זה סיני, אפילו הר סיני נזל. הגשם בא מדרום, ואז יש גשם ושיטפונות בסיני, בנגב, ולכן זה השם בצעדך מאדום, בצדך מסעיר, בצעדך משדה אדום. הכוונה היא שהסופה הזאת באה מהדרום והיא מתקדמת מאדום, שזה בדרום, מסעיר. אדום זה דרום, אדום זה דרום, אדום זה נגב, נגב והרי אדום, זה מתקדם מדרום וממזרח, דרום מזרח, בכיוון צפון, צפון, צפון מערב. ולכן מוזכר כאן סיני לא בגלל מעמד הר סיני, אלא כתיאור של אפיק, האפיק המטאורולוגי הזה, אפילו סיני בדרום, שבדרך כלל אין בו גשם, נזל, היה מלא מים, זה סיני, הרים נזלו. בקיצור,
זה מקור לדרשנות איפה זה סיני, לא? הפסוקים האלה,
איפה שהוא יהיה, הוא בדרום הארץ. ולכן, כאן מדובר על סופה שבאה מדרום, כפי שבאמת הסופות בקיץ הן בדרך כלל סופות שבאות מים סוף, רפיק ים סוף. לדעתי זה הפירוש הפשוט שלה, למרות שאני לא מבטל את הפירוש המסורתי יותר, שאולי הוא מציג את מעמד הר סיני, מכוח מה עם ישראל ניצח במלחמה, מכוח התורה שקיבלנו במעמד הר סיני. אני לא מבטל את זה. אני רק אומר שנדמה לי שלפי פשוטו יש כאן תיאור של התופעה של הנס. מה היה הנס? אותה סופת גשמים. יפה, נכון? לדעתי זה פירוש, לא ראיתי את זה, אפילו דעת מקרא לא מביא את זה, לדעתי. בואו נראה מה הוא אומר. הנה הוא אומר, השירה מושפעת כאן.
מה זה בצדך מסעיר?
סעיר זה דרום, סעיר זה אדום, סעיר זה דרום הארץ, דרום הנגב, נקרא סעיר.
זה לא מקום מוגדר יותר, סעיר?
סעיר זה ארץ, זה חבל ארץ. סעיר זה חבל ארץ.
איפה ישב
עשיו? בנגב.
לא, אין מקום יותר מוגדר שהוא פגש את יעקב, איפה הוא בא?
לא, פגש בין יעקב היה במה, היה יבוק, הוא בא מדרום, הוא בא מהנגב. הוא עולה דרך
לא, מאיפה? יותר
מדויק, אין? הוא ילך ארץ הסעיר, עשיו הולך לסעיר, הולך לאדום, כלומר לנגב ולערי אדום, בחלק הדרומי של ארץ ישראל. הוא מתמקם במדבר, הוא עוזב את הארץ הנושבת, הוא מתמקם במדבר. על כל פנים, אנחנו צריכים להזדרז, אני רוצה בכל זאת להספיק. בימי שמגר עכשיו יש כאן תיאור של המצב הקשה של עם ישראל לפני המלחמה, בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות. אורחות הכוונה היא שיירות. אין פתאום שיירות. והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. כל, אתם זוכרים שדיברנו על כך? כבישים עוקפים? אורחות הכלכלות, כבישים עוקפים. למה היה צורך בכבישים עוקפים? זוכרים שדיברנו על זה?
בעיה ביטחונית.
לא סתם בעיה ביטחונית. איפה הייתה? עמק יזרעאל חוצץ בין הגליל לבין השומרון. לכן כדי ללכת מהגליל לשומרון או מהשומרון לגליל, היה צריך לעקוף דרך הגלעד, מסביב, דרך עבר הירדן המזרחי. כלומר, לעלות אל הרי הגלעד, ללכת צפונה.
מי ילך משם?
מי ילך? זה דרך ארוכה וקשה. לכן ילכו רחות הכלכלות, דרכים מפותלות וארוכות. מדוע? כי עמק ישראל כבוש על ידי הכנענים, נכון? יבין מלך הצור. חדלו פרזון בישראל, חדלו. גם הכפרים שחיו בערי פרזות, פרזות זה בלי חומות, חדלו. כלומר, הם נכנסו אל תוך הערים, כדי לתוך ערים מבוצרות. אין יותר כפרים, אין, לא, עוזבים את הכפרים הפתוחים.
זה תקופה שאתה נודדים עם האדרים, לפי הישר
והרעה, או לפי שאפשר לזרוע. לא, חדלו פרזון בגלל הבעיות הביטחוניות.
כן, אבל מה שזה גורם, מה יושבים בכפרים?
אז קודם כל נוטשים את החקלאות, ונוטשים את המרעה, וכן, נפגעת הכלכלה, נפגעים החיים. וכל זה עד מתי? עד שקמתי דבורה, שקמתי עם ישראל. תראו את המצב של עם ישראל עד שאני דבורה קמתי והושעתי את עם ישראל. זה נשמע קצת מלופח, נכון?
שירה שלך, כן.
לכן אני רוצה קצת, אז דרך אגב כבר בחז"ל, כבר בספרות, במדרש חז"ל, יש פה מקראות גדולות, תביאו לי רגע מקראות גדולות. אני אנסה רגע למצוא מקראות גדולות של שופטים. אני אקריא לכם, אקרא לכם, אני קורא לכם ממקראות גדולות שופטים. הנה, אני קורא לכם מקראות גדולות שופטים. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. עד שקמתי דבורה. יש מדרש, אני רואה אף אחד לא מביא את המדרש הזה. מכירים את המדרש?
לא, איזה מדרש?
עד שקמתי דבורה, שקמתי בישראל, בלי שהמדרש אומר שכי אמרה את הדברים האלה, זה נשמע ככה מאוד שחצני. עד שאני קמתי. ואז כעונש על זה שהיא התגעתה, אז היא נפלה להתרדמה. הקדוש ברוך הוא הניש אותה בזה שהוא הפילה להתרדמה, והיא, ואז זה מדרש, מדרש. והמדרש מתבסס בלך.
שהיא נרדמה. מתי?
באמצע השירה.
תוך כדי דברים.
תוך כדי הדברים. כדי להשתיקו אותה.
וואו.
מלמעלה. ואז לכן בפסוק י"ב כתוב אורי אורי דבורה. מה פירוש אורי אורי דבורה? תחזרי לשיר. למה תחזרי לשיר? הנה, אפילו רש"י מביא את זה. תסתכלו. אורי אורי דבורה. למה היה צורך להעיר אותה? רבותינו עברו, מפני שנתהללה, הנה בפסחים מצאתי, מפני רש"י, מפני רבותינו אמרו, מפני שנתהללה ואמרה עד שקמתי דבורה, התגעתה, נסתלקה ממנה רוח קודש, והייתה צריכה להעיר את עצמה. אורי אורי דבורה, להחזיר, היא הייתה צריכה תפילה מיוחדת לקבל בחזרה את רוח הקודש. אז המדרש הזה,
בין הפסוקים, הוא עד שקמתי עד אורי אורי,
מה?
מי אמר את הפסוקים עד שקמתי?
זהו. היא אמרה, אבל תוך כדי שהיא לאט לאט הולכת ונרדמת, אז היא נרדמת לגמרי, ואז
הקיץ.
אורי.
מכל מחצצים בין משאבים, היא מדברת על הרבה רעש. מה זה מחצצים?
מיד נגיע לזה. על כל פנים, אני רוצה להציע פירוש אחר. אני רוצה להציע, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, כאן היא מדגישה את היותה אם בישראל. ואני רוצה לומר שכאן היא בעצם, בצדק, מצביעה על התפקיד של האם, על החשיבות של האם, ביכולת של עם ישראל לצאת למלחמה. עם ישראל היה במצב שהוא פחד, אורחות הכלכלות, כבישים עוקפים, ברחו, חדלו פרזון, כל זה זה ביטויים של פחד, חולשה, ביטויים של פחד. עכשיו, פחד, כאן באמת, איך מתגברים על הפחד? לכאורה, האם, האישה, האם, היא בדרך כלל נאמר כך בדרכו של עולם שהנשים האימהות הן יותר רחמניות והן יותר פחות נוטות לצאת למלחמה והן לא ססות אל הקרב והן דואגות לילדים הילד שלנו וארבע אימהות ושלא ילכו למלחמה כלומר האם מסמלת בדרך כלל ומבטאת את הצד הפחות מוכן לצאת למלחמה. מתי, מה הסוד, מה גדולתה של דבורה? כאן היא אומרת, מה היה הכוח שלי שעורר את עם ישראל לצאת למלחמה עד שקמתי דבורה? נבחר, מה נתן לעם ישראל את הדחיפה? זה שאני כאימא הופעתי ואמרתי כאימא אל אימהות אנחנו צריכים לעודד את הבנים ביניהם את ברק לצאת למלחמה כאן היא מדגישה את תפקידה של האם של האישה בגבורה של עם ישראל
טוב, בלי האימהות משהו אחר לגיד.
אין סיכוי שעם ישראל יהיה לו את הכוח והמבחן של האימהות זה היכולת שלהם לעודד את הבנים לצאת למלחמה וכאן כמעט הייתי אומר כאן היא בעצם אומרת עד שלא קמו לנו נשים
כמוני
הייתי אומר נשים כמו מרים פרץ לא יקומו לנו חיילים שיכולים להציל את עם ישראל שקמתי אם בישראל היא הייתה כנראה האם הראשונה שהיא מופיעה כאם ומנסה כך היא אומרת לברק היא זאת שקוראת לברק ואומרת לו תצא למלחמה נכון? בפרק ד' ראינו שהיא זאת שפונה זה לא יוזמה ותשלח ותקרא לברק בן אבי נועם ותאמר אליו לא ציווה אדוני אלוהי ישראל לך כלומר היא זאת שמעודדת אותו ללכת למלחמה וזה משנה את האווירה אצל אנשים איך זה מחולל את השינוי בעם פתאום רואים הנה דבורה שגם לה יש ילדים בצבא היא מעודדת את ברק לצאת למלחמה זה יצר אווירה אחרת אצל אנשים אצל האימהות אתם שומעים את
הפירוש שלי יש לי עוד הצעה
עוד הצעה
תרים אתמול בלילה
כן
שהייתי בחוג שאני הולכת אליו באופן קבוע על תיקון המידות ומישהי, השיעור בנוי הרבה פעמים על סיטואציות שנשים מביאות מהחיים ממש והמדריכה נותנת לנו הכוונה של אמונה אז היא אומרת, ילדה, סליחה, משתתפת אחת סיפרה על ילדה שבאה עם מכתב מהמורה אוי 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 מה היא עשתה בשיעור אז המדריכה אמרה יש לי עיקרון, אין דבר כזה שאני מקטרגת על ילד. אני אכוון אותו, אבל קודם כל הוא צריך לדעת
שאני מסנגרת עליו ומחפשת אפילו מתחת לאדמה מה טוב בכל הסיטואציה הזאת מבחינתו, וכך אני מחזקת אותו. אחר כך אני אתן לו את המסגרת, אבל קודם כל אני אחזק אותו. אז אם יש נשים כאלה שיודעות רק לחזק את הבנים שלהם או את הבנות שלהם, זה מה שמוליד עם גיבור.
שקמתי אם בישראל.
אם שמחזקת את הילד, אם שנותנת לו עידוד.
אני הולך בכיוון הזה, אבל אני מוסיף אותה אלמנט, עד שקמתי אם שמוכנה
לעודד
גם לצאת, אפילו שאני אם, לצאת למחנה.
אז אני חושבת שזה פשוט לא סותר.
זה לא סותר. אני מוסיף עוד את ה...
אני אומר, אני מעודדת אותך, ולמה אני מעודדת? לערכים שלנו, כמובן.
כן, אבל כאן יש נקודה מיוחדת בנושא של מלחמה, כי כאן עם ישראל נשבר, עם ישראל...
אבל גם הפנייה שלה להתנדד עם, זה פנייה מאוד של אישה.
כי...
טוב, זה אולי בתנך פחות, אבל... גבר לא יגיד, אתם צריכים להתגייס, לבוא להילחם, מה להתנדב? להתנדב זה רוח של התנדבות.
אם כי כאן היא מתארת את המצב הלאומי, לא היה מלך, כולם מתנדבים.
כן, אבל היא מעודדת את הצד הזה. היא לא יוצאת למלחמה ממש. היא מעוררת את ההתנדבות הזאת.
נכון, היא עצמה התנדבה. נשים לא יוצאות למלחמה ברגע שהיא יוצאת להתנדבות.
יש אפשרות להגיד ש... שברק אמר עד שקם עם בישראל, כמו הוא מדבר על דבורה,
הוא היה צריך להגיד עד שקמת,
בעברית רגילה, בעברית רגילה אומרים עד שקמת,
ולא
שקמת, לפעמים בעברית עתיקה זה גם שקמת, זה עברית עתיקה עד שקמתי. אבל הנה אתם רואים, המדרש אפילו ראה בזה טעם לפגם. אני רוצה לנסות למצוא כאן את ה את ה את ה את השבח, כלומר מה, למה היא מוצאת לנכון, ואני נאחז במילה אם, שקמתי אם. המפתח לניצחון זה האימהות שמסוגלות לעודד את הילדים, כי אין ברירה אחרת, עם ישראל לא יוכל להתקיים. לצערנו הגדול, אנחנו עם קטן שצריך להתקיים על הגבורה. ועכשיו ועכשיו יש כאן את הסיבה למה היה מצב כל כך קשה לפני המלחמה. יבחר אלוהים חדשים אז לחם שערים, כלומר בגלל שעם ישראל עבד אלוהים חדשים, אלוהים אחרים, עבד עבודה זרה, אז באה המלחמה. לחם שערים, באה המלחמה. לחם כאן זה מלחמה. מגן אם ייראה ברומח ב-40 אלף ישראל. לעם ישראל לא היה נשק למעשה. נשק הברזל לא הגיע לעם ישראל. עם ישראל נשאר, אתם יודעים, מנותק מטכנולוגיית הברזל. למרות שאנחנו קוראים לתקופה הזאת ברזל אחת, עיקר הברזל בארץ היה בידי הכנענים, בידי הפלישתים, בידי המצרים. לעם ישראל שהיה עם חקלאי, עם של רועים ועיקרים שישב על הרים, לא היה כמעט ברזל. מגן מרעב הרומח, מקלי נשק שעשויים מברזל, שהם המפתח למלחמה, לא נראו ב-40 אלף ישראל, בכל הצבא הישראלי. היו 40 אלף חיילים, אבל בלי מגן ובלי רומח, מה זה שבר? ליבי לחוקקי ישראל. וכאן באה פסוק ת', ליבי לחוקקי ישראל, כאן בא המפנה, המתנדבים בעם ברכו אדוני. חוקקים כנראה המנהיגים, המחוקקים. כלומר, ברגע שאני קמתי כנביאה, הצטרפו אליי כל המנהיגים של העם, אולי זקני העם, חוקקי ישראל.
כלומר, שופטים.
השופטים, כן, השופטים, הזקנים, מחוקקים, הרבנים בלשוננו. כלומר, היא הצליחה קודם כל להשפיע על המנהיגים, להשפיע על הרבנים, כי כנראה קודם הרבנים אמרו, הזקנים אמרו, צריך להיכנע, צריך. והיא זאת שקמה ושינתה את האווירה גם בקרב חוקקי ישראל. וכשהרבנים כבר קראו לצאת למלחמה, חוקקי ישראל, אז המתנדבים בעם.
טוענת רבנית.
לא, היא הייתה נביאה.
היא עשתה קורס לטוענות רבנית.
טוענת רבנית זה מי שעובדת עם השכל. היא חושבת ומשפט ותיעון כזה.
זה הדרך להגיע בעקיפים לתוך...
אבל היא הייתה נביאה, היא לא צריכה להיות טוענת, היא מביאה את דבר השם. אנחנו אפילו... היא מביאה את דבר השם.
זה בימיה.
תשמעו, אני עכשיו חושב שאולי... למה השם בחר באישה כנביאה? זה יוצא דופן בתנך.
אבל לא עם שרה. שרה כמה
יפה. נכון. אבל יכול להיות שכאן... מרים הייתה נביאה. אבל מי שהנהיג את העם היו משה ואהרון. היא הנהיגה את הנשים לפי חז"ל. אבל כאן...
בזכותו בכלל יש משה.
כן, אבל כאן...
ובזכות ביתיה.
אבל כאן דבורה היא מנהיגת העם. היא המנהיגה של העם. אולי דווקא בזמן מלחמה ובזמן חולשה היה צורך שנביאה תנהיג את העם כדי לתת את הכוחות.
אבל היו הרבה מלחמות והיא היחידה.
נכון. אבל אולי כאן עם ישראל הגיע למצב של שפל. במצב שעם ישראל היה במצב של פחד. כאן מתואר, חדלו פרזון, בורחים אל הערים, ילכו רחות הכלכלות. עם שממש עומד להתפרק.
אבל זה לפעמים... התפרק בתקופת ההתנחלות.
כן.
זאת אומרת, זה לא תקופה של מלחמה רשמית.
נכון.
אלא זה
נכון.
בא מתוך
זה,
החיים.
זה תהליך של התפרקות.
לא,
של...
זה מתאים לאישה. כאילו זה באמת בשלבים שאישה...
הופעת אישה יש בה חשיבות אולי דווקא בתקופה הזאת, כמו שאמרתי קצת קודם, שאישה באה, לפעמים כשאישה באה ואומרת, חבר'ה תתביישו לכם, זה מה שהיא אומרת לברק, חבר'ה תתביישו לכם, אתם גברים, אתם רואים בשם ישראל, ישראל זה שריתה, אם אלוהים, כלומר אישה כשמוכיחה אישה את העם, זה אולי מעורר גם איזה שהם רגשות, שמרגש כאן...
באמת בושה.
כן, זה בושה. איפה, איזה פחדנים אתם? אישה אומרת, תראו איזה פחדנים אתם. אתם לא מתביישים? זה מבייש.
הוא לא התבייש בכלל, אם לא תבוא איתי, אני לא אומר.
זה מראה לאיזה שפל עם ישראל הגיע. ויש אולי דווקא עניין מיוחד שאישה תעורר את העם במצבים כאלה. אני לא יודע אם אני צודק, אבל אני מנסה לחשוב למה הקדוש ברוך הוא בחר, זה כמעט דבר יחיד. אין יותר בתנך. יש עוד נביאות, חולדה נביאה, נועדיאן, אבל חולדה נביאה, אבל אין נביאים, נביאות שהנהיגו את העם 20 שנה, והביאו למלחמה, הקרבות ישקות הארץ 40 שנה. זו תקופה הירואית של עשרות שנים, שלמעשה אישה היא זאת שמובילה את העם, אולי בגלל החולשה הגדולה של העם.
שכבר אין ברירה, אז
כן,
היא...
זה לא אין ברירה. זה כמו... אתה מציג את זה כל הזמן, את המחשבות המאוחרות שלך על מה שכתוב. אין פה שום תסכול לדבורה מזה שהיא הנביאה, אם כל התקופה מוצגת, התקופה של דבורה.
הוא לא אמר שיש תסכול, שואל.
לא בגלל שברק לא רצה לקום.
לא יש תסכול, אני שאלתי מדוע הקדוש ברוך הוא בחר דווקא באישה. אני מנסה להיכנס למחשבות של הקדוש ברוך הוא. אני הרי כל הזמן, התנך מנסה להכניס אותנו אל סודות ההשגחה, מה עומד מאחורי ההיסטוריה, איזה מחשבות ואיזה כוונות יש להשגחה אלוהית. אז אני מנסה ללכת בכיוון הזה. על כל פנים...
לאישה אין חוש נבואי יותר מלאיש, רואים את זה מהתחלה דווקא.
כן, אבל...
להפך, את הרוח, את הדברים האלה, להפך.
חז"ל אומרים בכל זאת...
הגברת תפקידה יותר להילחם, נגיד, אבל להיות נביאה זה מאוד מתאים.
היו 40, לפי חז"ל היו 48 נביאים ושבע נביאות. כלומר, היו...
זה יוצא טוב.
אז קודם כל הרבה פחות.
שאלה למה יש.
והנביאה היחידה מכל הנביאות שממש הנהיגה את עם ישראל הייתה דבורה. זה מקרה יחיד בתנ"ך, לא בהיסטוריה היהודית, הייתה עוד פעם מלכה. איזה מלכה? לא הרבה.
פעם אחת. לא, גם נביאות נשיות, שהן קובעות שהיה באיזה צורה.
פעם אחת הייתה מלכה בבית שני שהנהיגה את עם ישראל. הייתה מלכה, היא הייתה שלום ציון המלכה. ציון המלכה הייתה מלכה שנהיגה במשך 7 שנים, אלה היו 7 שנים מאוד מאוד טובות ופוריות לעם ישראל.
הייתה מלכה גויה שהפכה, אלניה מלכה.
אלניה מלכה לא הייתה מלכה של ישראל, היא הייתה מלכה כנראה בחדיאב, שהייתה ממלכה באזור חצי האי ערב, והיא, עד כמה שאני... חדיאב זה היה בחצי האי ערב, והתגיירה והגיעה לירושלים והפכה להיות דמות מאוד הגיורת, המלכה הגיורת. אתם יודעים שחושבים שגילינו את הארמון שלה?
איפה?
בחניון גבעתי, על יד עיר דוד.
למה חושבים שזה היא דווקא? יש שם שמות?
יוסף בן מתתיהו מתאר איפה היה הארמון שלה. בנתה ארמון מאוד מאוד מפואר. הוא מתאר איפה הוא היה. ובדיוק לפי התיאור שלו חפרו שם, לפי התיאור שלו זה בערך בחניון גבעתי, וחפרו שם ומצאו ארמון גדול.
יופי.
יפה. אז לכן קוראים שם לממצא ארכיאולוגי בחניון גבעתי, קוראים לו ארמון אלני. זה מעניין. אנחנו משתמכים על יוסף בן מתתיהו, שהוא היה היסטוריון של בית שני. על כל פנים, בואו נתקדם. הוא כבר מאוחר. רוכבי אתונות סחורות יושבי על מדין והולכי על דרך שיחו. כל מיני כנראה מנהיגים, רוכבי אתונות סחורות. רוכבי אתונות סחורות. אתונות סחורות זה היה סמל שלטוני. כמו שהיום נושאי קדילקי. משהו מיוחד. אתון בדרך כלל היא לא לבנה. כשיש אתון לבנה, אז השר הוא רוצה, תביאו לי את האתון הלבנה, זה משהו מיוחד. יושבי על מדין.
אז שמור עליה לבנה כל הזמן.
מדין זה יושבי על מדין. כנראה דיינים. יש כאלה שאומרים, שאלה המפקדים שלובשים מדים, שאלה שמפרשים מדין מלשון מדים. ויש מדין, כלומר שופטים, יושבי על מדין והולכי על דרך שיחו, כולכם דברו, ספרו על הניצחון הגדול. מכל, ועכשיו תיאור של הקרב, מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל. כלומר, החובה שלנו לתאר, שיחו, לתאר, לספר, יתנו זה יספרו, לשיר, לספר את צדקות השם, צדקות פרזונו, כלומר שהוא הציל אותנו והחזיר אותנו אל הפרזים, אתם זוכרים? קודם כל, חדלו פרזון. עכשיו צדקות פרזונו, שהוא החזיר אותנו בחזרה אל ערי הפרזים, אל הכפרים. חזר הביטחון לישראל. אז ירדו לשערים, עם אדוני, הם חוזרים לשערים, חוזרים אל הכפרים. כן,
שערים זה גם מחוקקים. זה גם... מביא לחוקקי ישראל.
נכון, זה גם קשור אולי למשפט. אנחנו יכולים לחזור אל השערים, אולי הכוונה היא נמנעו, השערים הם מקומות הכינוס, מקום השוק, מתכנסים למשפט בגלל הפחד הביטחוני. יודעים שבתקופת האינתיפאדה השנייה לא נתנו לאנשים להתכנס בכל מיני מקומות, כי היה פחד, יש מחבל, מתאבד. עד היום באזור הדרום שיש התראת טילים, אז אסור להתכנס. איפה התכנסו? בשערים. אז ירדו לשערים, זהו, נגמרה המלחמה, אפשר לחזור לשערים, להתכנס, כי אין יותר את הפחד שפתאום...
מה זה משאבים רב?
מכל מחצצים בין משאבים.
מחצצים
זה כנראה, כן, כן, אלה שעם חצוצרות מכינים את העם. משאבים הם כנראה מעיינות, ששם מתאספים המחנות. משאב, עד היום משתמשים במושג הזה, משאב טבע. אבל בתנ"ך כנראה עניינו ששואבים משם, מעיין או באר, ששואבים משם מים. על כל פנים, בכל מקום צריך לספר את סיפור הניצחון.
בדרכים.
בדרכים, במחנות, בכל מקום. אורי, אורי, דבורה. אורי, אורי, דברי שיר. קום ברק. ושווה שוויחה בן אבינועם. גם על הפסוק הזה יש כאלה ש... מה אתה עוד פעם דוחף את עצמך? אורי, אורי, דבורה, מה? אבל שוב, אני מנסה לדרוש את זה לשבח. אתם יודעים למה אני דורש את הכל לשבח? כי שירת דבורה היא שירת הניצחון הגדולה של עם ישראל. והכניסו אותה לתנך כדי שהיא תהיה סמל לדורות של שיר ישועה, שיר הודיה. ולכן אני כל דבר פה דורש לשבח. מה אומרת דבורה כאן? בחלק השני אומרת, קום ברק ושווה שוויחה, קום ות... אבל מכוח מה אתה יכול לקום ולנצח? אורי, אורי דבורה, אורי, אורי, דברי שיר.
מי זה? מספרת.
המחת, המחת. אני אסיים רק את הפסוק. אורי, אורי דבורה, אורי, אורי, דברי שיר, קום ברק ושווה שוויחה בן אבינועם. אז עוד פעם יש לנו, הזכרתי, שיש לנו ביקורת במדרש על ה... הבאתי לכם את רשי שאומר הנה נתעללה והיה צריך להעיר אותה ונסתלקה ממנה רוח הקודש שנתגעתה. אבל אני גם את הפסוק הזה, כמו שאת הפסוק הקודם, ניסיתי להסביר בזה שהיא מציגה את תפקידה של האם. את שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. גם כאן היא מסבירה את הגורם המכריע במלחמה. מה היה הגורם לניצחון? אורי, אורי דבורה, אורי, אורי, דברי שיר. קודם כל, היא דיברה שיר. דברי שיר, אני מפרש את זה. מה זה שיר? שירה, תורה, אמונה. שיר הוא... כתבו לכם את השירה הזאת, אומר משה רבנו. השירה זה דברי התורה, דברי האמונה. הם השיר של עם ישראל. זאת השירה שלנו. ולכן עם ישראל... יוצא למלחמה ומנצח קודם כל כשיש דברי שיר, כשיש את שירת האמונה ושירת התורה, ומכוח זה קום ברק ושווה שוויחה. אתה ברק קם רק כשיש את דבורה מדברת שיר. כלומר כאן אני טוען שהשיר שהיא כאן מדברת עליו זה לא שיר ההודיה שהיא שרה עכשיו, אלא השיר שהיא שרה לפני המלחמה. גם לפני המלחמה היה שיר, אולי שיר בסגנון אחר, אבל שיר שפירושו שהיא דיברה אל העם וחזקה אותם, התפללה איתם, בדיוק תפילה, התפללה איתם. השיר הזה ששר הדבורה הנביאה לפני המלחמה, מכוחו קם ברק, קום ברק, ויצא למלחמה ושווה שבי ושווה שוויחה בן אבינועם. גם כאן היא מציגה את המהלך האלוהי במלחמה, את הגורמי, את 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 סדר העדיפויות הנכון. במלחמה קודם כל צריך לצאת מתוך שיר, מתוך אמונה, מתוך תורה, מתוך הכרה, זה השיר. ומתוכו עם ישראל יכול לקום, הגנרלים יכולים לקום ו ולהילחם ולשבות שבי. תראו, אין ספק, אפרופו מה שמטריד את ארנה, אין ספק שהיום לכל המדינה באופן כללי ולצבא באופן מיוחד אין שום גורם שנותן להם השראה רוחנית.
ואם יש, משתיקים אותו.
אם יש, מסלקים אותו.
מועצת הרב רונסקי,
כן, כמו שסילקו את הרב רונסקי.
תודה לו אל השמש העולה.
ואם יש מישהו ששם נותן רוח, זה דווקא רוח של כניעה וחולשה והתבוללות. כלומר באמת יש כאן בעיה מאוד קשה. עם ישראל לא מסוגל לצאת למלחמה, עם ישראל לא מסוגל לנצח במלחמות, כי עבדה הרוח. הייתה רוח לאומית בתחילת הקמת המדינה, אבל הרוח הלאומית הזאת, כיוון שאין בה את מימד האמונה, היא זמנית, היא לא חולפת, היא לא יכולה להחזיק מעמד. היא הייתה, היה לה תפקיד בשלב מסוים כדי להקים, להעמיד את המפעל הזה. הייתה איזו התעוררות לאומית כמין מרד בגולה, אבל זה חולף, זה זמני, זה לא דבר שיש בו כוח, כי אין בו באמת חזון גדול, ואין בו ייעוד גדול, ואין בו שליחות גדולה. ולכן הצבא היום ריק.
אני מתכופפים.
לא, אני אגיד לך למה זה לא נכון באופן כללי. אני אגיד לך מיכל למה את לא צודקת. עובדה היא שהיום הכוח, שמדברים בהכללות, הקבוצה שהיום תורמת לצהל את הלוחמים הכי נועזים ואת רוח הלחימה ואת האמונה ואת המסירות, זה אלה שלומדים אצל רבני הציונות הדתית.
שהם מתכופפים?
לא,
גם החרדים.
הם לא מתכופפים, כי עובדה היא ש אם יש עדיין איזושהי רוח של לחימה, כפי שראינו אותה אפילו במלחמות כושלות, רוח הלחימה הייתה של אלירז פרץ ושל רועי קליין.
ומה יצא מזה? שהם הבשר תותחים.
לא.
כן, אם אתה לא הולך זקוף ולא מוביל לאן עושים את זה, אתה רק מוסר את נפשך, אז מורה לא נופל בקרב.
אני אגיד לך מה יצא. אני אנסה להגיד לך, אוי אוי, תוציאו אותו. אני אגיד לכם מה יצא. מה שיצא לדעתי זה שינוי, זה שינוי בתודעה הלאומית.
שינוי המה?
עם ישראל היום מבין שהמפתח לקיום עם ישראל הוא הציבור הדתי.
לא רוצה את הקיום הזה.
לא. אני מדבר על העמך, לא על הפוליטיקאים ולא על אלה שיש להם שנאה, יש כאלה. אבל העמך, הציבור הדומם היום מבין שהציבור שבו תלוי עתיד המדינה וגורל המדינה זה הציבור הדתי. אני שומע את זה הרבה, אני שומע את זה. אני עובד עם חילונים, אני עובד איתם. יש שינוי תודעה. פעם, לפני 30-40 שנה, אם היית שואל לנו, לא חשובים, קיבוצניקים, הם היום, שתשאל היום אדם בחוב, מאיפה היום הכוח של צהל, יגיד, הנוער הדתי, העתיד של צהל, של עם ישראל, הנוער הדתי.
ומי קובע מה צהל עושה?
מה שחשוב לא מה צהל עושה בהווה. שינוי התודעה הלאומית הוא התשתית לפרק חדש, להנהגה חדשה. העם היום פתוח להנהגה דתית. עם ישראל היום פתוח להנהגה מסוג אחר.
הוא...
זה לא... אני לא...
אתה מאמין את זה, את האלה ואת האלה שהם רק הם קרובים לקדוש ברוך הוא, ויש את העם שהוא לא... הוא היום נולד שם, הוא פשוט טיפש.
אני לא תמים. אני בהרבה דברים... את יודעת שאני לא רחוק.
לא, אבל זה ציבור אחר שאמונה. אמונה זה לא, יש אנשים עם אמונה ויש אנשים.
זה מחובר, אבל השאלה היא מי מנהיג. כי מי שמנהיג את עם ישראל הוא זה שנותן לו את הרוח, והשאלה היא את מי עם ישראל מוכן. היום לעת עתה עם ישראל מקבל הנהגה חילונית. אני מאמין שהתהליכים של הדור האחרון מכשירים את עם ישראל להבין, קודם כל צריכה להיות הבנה, להבין שהוא זקוק להנהגה מסוג אחר. וההכרה שהנוער הדתי, הציבור הדתי, הציונות הדתית, היא צריכה להיות החלוץ וראש החץ בקבוצות מאוד רחבות של ציבור ישראלי שהיה מאוד רחוק מזה. ההכרה הזאת מתגבשת לדעתי בדור האחרון. כמובן תמיד בא איזה רגע של משבר שבו ההכרה הזאת פורצת, כמו עם דוד המלך, היה צריך את המפלה של שאול כדי שעם ישראל יבין דוד הוא המנהיג, אבל הייתה צריכה להיות איזושהי הכנה לקראת זה, איזשהו תהליך. והתהליך הוא הרבה פעמים כפול. מצד אחד העם רואה את גדולתו של דוד, הנה דוד שמנצח, דוד שמנצח את גוליית. מצד אחד צריך לראות את האלטרנטיבה, מצד שני צריך לראות את הקיים מתפורר. שני התהליכים האלה הם חיוניים, הקיים נחלש ומתפורר ומופיעה אלטרנטיבה. אני חושב שאנחנו בדיוק בנקודה הזאת, שיש כבר אלטרנטיבה, העם רואה אותה. אדם, אנשים ישרים מכירים בזה.
ופוחדים.
לכן הרדיפות אחרי דוד המלך הלכו וגברו ככל שנחלשה מלכות שאול. הרדיפות. כי שאול מפחד יותר, ככל ששאול מפחד יותר, ככל שה... אז ברור שהרדיפות, אבל הרדיפות גברו, זו עדות שהעם הבין שצריך אלטרנטיבה.
איפה אתה היה שיר
לפני הרחמה? זאת ההצעה שלי. לא היה שיר, אבל היא עולה, למה הוא רוצה שהיא תבוא איתו? רוצה שהיא תבוא איתו, בשביל מה? שהיא תהיה שם סטטיסטית זו, שהיא תדבר אל העם. היא הייתה נביאה, בדיוק. וכנביאה, שהיא תופיע עם הסמכות שלה כנביאה, וגם עם העוצמה הפנימית שלה כנביאה, גם עם החריזמה שלה, עם הרוח שלה כנביאה. אני
חושב שאין לנו שיר או משהו לפני.
לפני. יש לנו רק את שיר ההודיה אחרי. אבל אני אומר, דברי שיר. כן, אבל שיר במובן של דברי שיר, שיר של אמונה. גם תפילה היא שיר. אבל אני מפרש את זה כמה שמתייחס ללפני המלחמה, שאין לנו את זה עדות מפורשת.
לא, זה מה
שהביא. זה מה
שהביא. כל זה יחד, לשיב, כל
המהלך. לא סיימנו את שירת בורה, יש לנו את המחצית השנייה, אז תזכרו שהגענו, זה פסוק יפה, לפסוק י' ג', ובעזרת השם בפעם הבאה, אנחנו, הזמן שלנו פשוט נגמר כי...